אורי אלפי גלית חוגי,
יוני, קחתה על הסאונד, יער גולברשט על ההפקה ועל החוצפה, ודודי כהן על כל השאר. כל התוכנית מוקדשת ליפה, זה לגיטימי לגמרי. תכף נדבר עם פלד, שיר חדש, אבל קודם בואו רגע נבין איך הולכת להיראות שנת 2025.
מעולה.
מעולה, את אומרת?
נכון.
יש לך ציפיות?
למה לי? יש ציפיות לשאול אמסטרדמסקי מכאן 11, בוקר טוב.
הוא לא אוהב שאול. זה מעצבן אותו שאול.
שאול, נגיד, בסדר, מלרע.
וואו, גורי, אני מודה לך, אני חושב שזה עלייה ביחסים.
זה נכון.
זה עלייה ביחסים שלנו.
זה נכון.
במלרע, אז נלך על מלרע. אז 2025 שאול הולכת להיראות, אנחנו ראינו אתמול, כמובן, גם העלית בנושא הזה הסבר.
כן.
אבל פנינו ל... לא טוב, אה?
כמו שהילדים שלי עונים לי כשאני שואל אותם חיי בית ספר, כיף.
כיף, בדיוק. אתה יודע מה הפתרון לזה? סליחה פה על הפינת הורות, אבל אתה צריך לא לשאול איך היה.
אתה צריך לספר, לשתף.
להגיד לילד, תקשיב מה היה לי היום.
אתה לא מאמין מה היה לי.
אני בא לדבר על...
כן, ושטות.
לא שטות, שיגיד לו...
מאחר שיש לי איזה פרזם קטן עלייך פה.
אין ספק.
זה לא עובד.
זה לא עובד. הם לא מתעניינים אולי במה היה לך. אבל אני כן מתעניינת, כי אני מבינה ש...
כן, בוא נתחיל.
בצפי שלך, 2025 הולכת להיות אולי השנה הכי קשה שאנחנו זוכרים למעמד הביניים.
לא, יכול להיות ש-26 תהיה יותר קשה, כי הדבר הזה ימשיך קדימה. תראו, המלחמה היא דבר יקר, זה המובן מאליו שצריך להגיד, והיא עוד לא נגמרה, כך שזה היקר, אז זה יהיה יקר יותר. אנחנו מדברים על סדרי גודל של מאות מיליארדים, בסדר? זה המון, זה לא כסף שישנו, ולכן אנחנו לובים את כולו. ולכן, עכשיו צריך להתחיל לממן את זה. עכשיו, מעמד הביניים, שהוא בסוף המעמד המשרת, המעמד העובד והמעמד המשלם, הוא זה שהולך לפגוש את זה ביג טיים.
כמה הוא? אז אם אפשר רגע להבין, בפרבולה הזאת, כמה יש במעמד הביניים, מה שמוגדר מעמד ביניים בישראל?
כמה אנשים?
כמה, כן.
שאלה יפה, זה בערך, זה פחות או יותר עשירונים 6-9, זה 4 עשירונים.
4 עשירונים זה כבר, אנחנו 3 מיליון כזה?
איזה מאות על... אנשים, אולי
מיליונים,
כן, לא יודע,
קח
מחשבון,
נחשב. טוב, בסדר, אני אקח מחשבון ואני אחשב. תודה, אמסטרדמסקי, בסדר גמור.
אבל לא מדובר על הרוב. זה לא רוב המדינה.
מה את עושה? מה את עושה? את יכולה לסגור את הטלפון?
אני עובדת על זה, כן.
לא את המיקרופון של עצמך.
אני עובדת על כל הדברים.
כל העלה.
בוא נמשיך עם ככה. אז אנחנו, רצית לשאול כמה הם? הם לא הרוב, וזה עליהם.
אני אבדוק. אוקיי, נמשיך.
כן, זה בסוף נטל כבד שיושב על לא יותר מדי אנשים. סתם שיסבר את האוזן, שני העשירונים העליונים במדינת ישראל משלמים 90% ממס ההכנסה. ככה זה עובד. כשחמשת העשירונים התחתונים לא מגיעים בכלל למדרגת המס הראשונה, אז ברור שהנטל מתפלג באופן.
ומי שגם הוא לא בתוך המסה, שהוא off the chart ולא משלם מיסים, אז גם מתרחשים הרבה מאוד כספים שהם מחוץ ל... לאפשרויות של המדינה לקחת מהם.
נכון, הון שחור, וזו אגב אחת הסיבות, שבגללן המדינה, בסופו של דבר שאין הברירה, היא מעלה את המע"מ, כן, באחוז אחד בינואר, כי את המע"מ כולם חייבים לשלם.
כן, אלא, אבל כן. זה הפוך, זה מרחיק עוד אנשים מהמעגל הזה, יהיו עוד אנשים, יהיה עוד הון שחור.
אני אגב הבנתי שמדינת ישראל
יותר.
היא המדינה שיש בה הכי הרבה עלמות מס ב-OECD. כך שמעתי.
כן, אנחנו מצוינים בעניין הזה.
די עם ה-OECD, די, אנחנו לא בזה.
רובו אגב בנדלן, זה לא האינסטלטור שהוא...
בנדלן? אוקיי.
כן, סליחה.
לא, כי זה אולי יכול לפתור איזה עניין, אולי יש פה בעיית תרבות ארגונית של תשלומים, שאפשר לפתור את הבעיה משם, אבל אוקיי. אז זה לא מהכסף הזה.
אני חושב שיש פה בעיית אמון במדינה, וכשיש לכם בעיית אמון במדינה, אתם לא ססים לשלם למיסים, בפרט שאתם... לא בטוחים שהמדינה תעשה דברים טובים עם המיסים.
אני חושבת, אתה יודע שזה פחות אג'נדה. אני חושבת שמשלמים מיסים כמו... אני משלמת מיסים כמו מי שלידי. ואני חושבת שכשהרבה אנשים ככה נהוג שם, אז זה לא מאג'נדה, זה פשוט הם עושים כי ככה עושים שם. וכשיפסיקו לעשות את זה שם, כשרשות המיסים תשים לזה סוף, תוך שנה יפסיקו לעשות את זה. זה דברים שנורא קל לסדר בעיניי, אבל...
אם את ממש בעניין הסדר, שרשות המיסים עושה עבודה מדהימה בעניין הזה, סליחה שאני מפרגן פה לרשות המיסים.
לא, אחלה.
הם באמת התחילו לעשות עבודה מדהימה דיגיטלית, והיום ממש הרבה יותר קשה להוציא חשבוניות פיקטיביות.
כן, היה עם ה-25,000 שקל, נהדר, יופי, מעולה. הנה הפתרון הזה של זה שעכשיו, אם אנחנו רוצים להוציא חשבונית של מעל 25,000 שקל, אנחנו צריכים אישור, כמה זמן לקח לעלות על הרעיון הזה? כמה כסף זה חסך? זה מדהים.
אבל אנחנו בפתרונות, ועוד לא הבנו את רשימת הגזרות.
אז אני חוזרת לדבר ש... רגע, לפני רשימת הגזרות, אני שומעת אותך, שאול, ואתה אומר שהבעיה היא עם פלחים מהאוכלוסייה שלא עובדים, והם לא חלק משוק העבודה, והם לא עובדים והם מקבלים קצבאות. כלומר, אנחנו מדברים על חרדים בעיקרון.
אנחנו מדברים על חלק מהגברים החרדים, יש הרבה גברים חרדים שעובדים, הם קצת יותר מחצי, אבל יש כאלה שלא. ובאופן כללי, אנחנו רואים מחקר אחרי מחקר, שמשפחות חרדיות, שוב, ככלל, כי יש הרבה שלא, כן, אבל ככלל, נסמכות יותר על המדינה, לעומת מה שהן נותנות למדינה בחזרה במסים. והדבר הזה פשוט יותר מאזן שלילי, זאת אומרת, ככל שהחלק היחסי של החברה החרדי באוכלוסייה גדל, אז אנחנו נכנסים פשוט למינוס יותר גדול. אנחנו צריכים בשורה התחתונה הרבה יותר אנשים בשוק העבודה, בעבודות טובות אגב, לא בעבודות שכר מינימום, בעבודות טובות עם שכר גבוה, שישלמו מלא מיסים, שנוכל לממן את מכונת המלחמה ואת מערכת הביטחון.
אוקיי, בסדר. אז הבעיה עם המגזר החרדי היא ידועה, ואני חושבת שהבעיה הכי גדולה עם המגזר החרדי זה איך מיישמים איתו את הדברים האלה, משום שהמגזר החרדי כל כך נשען על המדינה, וצריך שם איזה פעולת גאפ, פעולת ביניים, אי אפשר לחתוך את הדברים האלה בבת אחת, זה, לילדים לא יהיה מה לאכול, זה באמת נכון, יש שם בעיה אמיתית, זה לא בעיה שאפשר לפתור בדקה רק אם נעשה את הדברים הנכונים פה, אתה לא מסכים
אני חושב שצריכים לקרות שם שני דברים, דבר ראשון, יש הרבה שינויים שחלים בתוך החברה החרדית מלמטה, מבפנית, ומי שמעכב אותם זו ההנהגה הפוליטית החרדית הארצית, אפילו לא ברמה המקומית, ברמה המקומית יש שינוי, אבל הפוליטיקאים ברמה הארצית, ש"ס, יהדות התורה פשוט מעכבים את השינויים האלה, כי הם יודעים שזה הכוח והשליטה והכסף שלהם. כאילו, אם הם ישחררו לרחוב, אז המצביעים לא יצטרכו אותם, וזה תהליך שאני לא יודע איך לפתור אותו, אבל הפתרון חייב לבוא מתוך החברה החרדית עצמה. הדבר השני הוא שבאיזשהו שלב לא יהיה מנוס להשתמש בית המוריצים שליליים. זאת אומרת, לא שרתת, לא עבדת, לא זה, אין בעיה. לא תקבל מהמדינה שום פריבילגיית יתר. כלומר, תקבל את הזכויות הבסיסיות, קצבת זקנה, קצבת ילדים על הכיפה, אבל הנחה בארנונה, לא. זכאות למחיר המשכן, לא.
אבל בשנתיים הקרובות זה לא יקרה.
אתה גם לא יכול לעשות את הדברים האלה. בבת אחת אתה לא יכול לשנות ככה חיים של אנשים. בבת אחת אפילו שאתה צודק.
בבת אחת, זה כבר נעשה בעבר בבת אחת, זה פשוט תורש. קונסטרוקציה פוליטית מאוד מסוימת.
כן, שאין אותה.
נתניהו עשה את זה.
אין אותה.
נתניהו עשה את זה, עשה את זה וחזר בו מהר מאוד.
הוא חזר בו כי הוא שילם מחיר פוליטי, אבל היה לזה...
האיש הרזה שסוחב את האיש השמן, זה זה.
נכון, אבל אני בטוחה שגם היה לחץ פוליטי, אבל תשמעו, זה גזירה קשה ביותר, באופן, בבת אחת, להפיל עליהם את הדבר הזה. הבעיה היא פה שצריך לחשוב איך משנים את הכלכלה של החברה החרדית באיזה הדרגה, במשהו, זה... זה אי אפשר בבת אחת לקחת את כל הדברים שהם נשענו עליהם.
היית אומרת את אותו דבר על הגיוס?
הייתי אומרת על הגיוס שצריך, שאם צהל רוצה... אגב, צהל עושה את זה בהדרגה. הם רוצים לעשות אוגדה חרדית, זה בהדרגה. זה לשנות את צהל לכבודם. אנחנו לא רוצים לשנות את הכלכלה לכבודם. אני רוצה שלכל הילדים במדינת ישראל יהיה מה לאכול. זה מה שאני רוצה, ולא משנה לי דתם ומוצאם. האם הנתון הזה אני יכולה להבטיח אותו בגזרות כאלה?
אני חושב שכן, ואני חושב שאין סיבה לקבל פה את הנרטיב, יש נרטיב השמד של המפלגות החרדיות, הממשלה רחוקה, מרחק רב מאוד מלהרעיב ילדים, ילדים חרדים בפרט, אנחנו מאוד מאוד, לא קרובים בכלל לאזור החיוג הזה. אנחנו
חושבים
בסוף, שמשפחה תחלקל את עצמה. ומה לעשות, שאם יהיה עליה לחץ כלכלי, אז נתעשה את זה, ואם המדינה תאכיל אותה, ממש תאכיל אותה. אז היא לא תעשה את זה, וזה מה שהתפתח פה ב-30-40 השנים האחרונות. זה לא היה ככה פעם.
מה אתה רואה, סליחה רבה, אבל שאול, מה אתה רואה גם בעניין האפשרות? ככה אני רואה בכלכלה, לפחות בעסקים ודברים כאלה, לא שאני טוב בזה, אני רק רואה, שדווקא ברגעים האלה יש המון הזדמנויות, ומתוך ההזדמנויות קמים כל מיני כוחות, ופתאום אתה רואה איזה הברקה כלכלית שסוחפת את המשק לפה או לשם. ראינו, היה הבום של ההייטק, היה בום של נדלן, יש בומים כאלה שמגיעים, יהיה איזשהו אפקט מתוך הדאון הזה שאנחנו נכנסים אליו עכשיו?
אנחנו בסופו של דבר יגמר, זאת אומרת, המלחמה יגמר בסופו של דבר, אני מקווה ומאמין. אני מקווה שהיא תסיים בצורה מוצלחת, כזו שא', תחזיר את כל החטופים והחטופות הביתה, אבל חוץ מזה גם תבנה פה ביטחון שמושתת על יסודות אמיתיים ולא מדומיינים. ואז זה לא ספק יהיה ריבון כלכלי. זה פחות מטריד אותי העניין הזה. זאת אומרת, הטווח הקצר יסדר. מה שהרבה יותר מטריד אותי הוא הטווח הארוך, 3, 5, 10 שנים. שם, צורכי הביטחון ימשיכו לגדול. הצורך בלשקם את האנשים ואת חבלי הארץ שנפגעו ימשיך להתקיים. זה עולה הרבה מאוד כסף. ואנחנו נשלם הרבה מאוד הוצאות ריבית על כל ההלוואות האלה שלקחנו. מה שאומר שגם אם הכלכלה תתאושש, והיא תתאושש, אנחנו בשנים הקרובות נהיה מאוד מאוד לחוצים תקציבית. ולכן הנטל על מעמד הביניים, מי שישלם מיסים, יגדל לא רק ב-2025, אלא גם 26 וגם 27, ואולי גם אחרי זה. ואני מקווה שבסופו של דבר הגב הזה לא יישבר, כי זה הולך להיות נטל כבד.
הדברים שההסתדרות הסכימה עליהם עכשיו, השינויים בהסכם של הסחירים, שאני לא חושבת שיש אדם אחד שמתעניין, שלא מתעניין מאוד מאוד בכלכלה, שקרה את סוף הכותרת אפילו, מרוב שזה בירוקרטיה של הבירוקרטיה, אבל אתה הולך עם ההסתדרות, אתה חושב שהם חתמו על הסכם טוב?
אני חושב שההסתדרות השיגה פה הישגים כבירים. כן? רוב מוחלט של הצעדים שמשרד האוצר ביקש לעשות, הצעדים התשתיתיים, קנות השתלמות, לא נזרק אלף, בחוץ, לא...
שכר מינימום וכן הלאה.
נכון, ובסוף הם, כן, הם, אגב, זה קורה אחת לכמה שנים, כשהממשלה צריכה הרבה מאוד כסף, אז תוחים קצת על העוד שכר, שממילא אחרי זה יחזרו להסתדרות, ההסתדרות קיבלה פה בגדול, פחות או יותר כל מה שיותר.
משפט סיכום לגבי איך אנחנו, סתם אזרחים, צריכים להתנהג בתקופה הקרובה?
כמו תמיד, להבין שאנחנו הולכים לקראת תקופה קשה, והציבור אגב באופן אינטואיטיבי יוצא את זה, שאנחנו הולכים לתקופה קשה, הציבור מקטין את ההוצאות שלו. אין משהו אחר.
אוקיי, לא ראיתי את זה בבית שלי, אבל תודה רבה. שלום פנסקי, אני אשלח להם את הרעיון הזה, ואני מקווה מאוד שזה יקרה. להדק את החגורה, אין לו יודעות מה זה אומר.
הם פשוט קונות אחת אחרת, קטנה יותר.
סטרפלס, זה יותר מה ש... די. שלום אמסטרדמסקי, כאן 11, תודה רבה.
תודה.
יאללה, ביי.
ביי.